ערב טוב, ראש חודש טוב, ראש חודש אלול טוב, זה ראש חודש אחר לגמרי מכל החודשים האחרים. זה הזמן לקפוץ על העגלה ולתקן את כל מה שלא הספקנו השנה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מועד ב' 29 ימים, שבהם אפשר להספיק מה שלא הספקנו שנה שלמה. אז אנחנו רוצים באמת היום לדבר על הדבר הזה, לדבר על רעיון פשוט, כלי פשוט מעין כמותו, שיכול להפוך את החודש הזה באמת לחודש הכי מוצלח בשנה. כלי לניהול זמן שיכול באמת לרומם ולהעלות את ימי החודש הזה ולתת להם את האפקט ואת ההשפעה שאנחנו רוצים שיהיה להם גם על השנה הקודמת וגם על השנה הבאה. בני זוג מתחזקים, ככה מתחזקים בשמירת מצוות לאט לאט. ערב אחד הבעל מגיע הביתה, עייף, מוטש, היה יום עבודה ארוך, הוא רב עם כל העולם. הוא סחוט, הוא רק מחפש איזה משטח שהוא יוכל לשכב עליו ולהוריד את הראש, אין לו שום דרישה יותר מזה. לא לראות אף אחד, לא לשמוע אף אחד, רק למצוא איזה קורסה ולהירדם עליה. הוא מגיע הביתה, תופס איזה פינה, מנסה להירדם, הוא רואה את אשתו מתקרבת אליו, בצעד חשוד כזה, מחכה לשמוע משהו. הוא עוצם את העיניים והוא אומר, הוא מריח צרות. הוא אומר, מה כבר עשיתי? מה שכחתי? מה הייתי צריך לקנות ולא קניתי? איך הצלחתי לאכזב אותה עוד פעם ובאמת לא התכוונתי לשום דבר? היא מסתכלת עליו ואומרת לו, תגידי, אתה לא מתבייש? אתה בא הביתה בלי מתנה, בלי פרחים, בלי תכשיט. שוב שכחת את יום הנישואים שלנו, כאילו כלום, 22 שנה וכלום? הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי. ואז הוא אומר לה, את לא מבינה, בטח שזכרתי, אבל מאז שהתחלנו להתחזק, אנחנו חוגגים לפי התאריך העברי. יהודי מחזיק בראש שני לוחות שנה. לא קל להיות יהודי גם בגלל הזמן. כל הזמן יהודי צריך לחשב פעמיים מה התאריך היום. אם הוא נמצא בבנק, אם הוא נמצא בעבודה, היא נכנסה מזכורת, לא נכנסה מזכורת, לתת מזכורת, לא לתת. רגע, כמה אנחנו בחודש, בלועזי? בראשון, בחמישי, בעשירי, בעשרים. אבל אם מגיעים החגים, והוא רוצה לדעת מתי סליחות, ומתי ראש השנה, ומתי יום כיפור, ומתי סוכות, ומתי שמחת תורה, הוא בכלל צריך לוח אחר. זה לפי אלול, זה לא לפי אוגוסט ולא לפי ספטמבר. כל הזמן הוא נע בין אוגוסט לבין אלול, צריכים להחזיק בראש שני לוחות שנה. והשאלה המאוד מאוד פשוטה היום, לממה. במה אלול יותר טוב מאוגוסט? כל אחד אומר, אלול זה תאריך עברי? אל תגיד אוגוסט, אוגוסט זה לועזי. סליחה, אלול זה עברי? אלול זה לועזי, בדיוק כמו שאוגוסט זה לועזי. זה נוצר בבבל, וזה נוצר, אני יודע איפה, ברומא. מה ההבדל? שניהם, גם אלול וגם תשרי וגם חשוון וגם כסלב, כל שמות החודשים שלנו הם לועזיים למהדרין. אין להם שום קשר מקורי עם עם ישראל. לא קשר עם התורה ולא קשר עם התנ"ך, זה פשוט נוצר על ידי עובדי עבודה זרה, זה שמות של עבודה זרה, בדיוק כמו השמות האחרים. אז למה אלול יותר טוב מאוגוסט וספטמבר? בואו נשים לב, בואו נראה איפה זה נוצר. הרי בתורה אין שמות חודשים. בתורה אין תשרי ואין חשוון ואין כסלו ואין טבת. מה יש בתורה? מספרים, מספרים, מספרים. כשהתורה רוצה לעשות סדר בלוח השנה, ספר לנו מתי יצאו ממצרים, בחודש השני, מתי התרוממו במדבר מהחנייה הארוכה והתחילו לזוז, מתי קיבלו את התורה, מתי חטא העגל, מתי המרגלים וכו' וכו', תמיד זה מספרים. מספרים ליציאת מצרים, מספרים לחודש ניסן, אין ניסן. מספרים לחודש שבו התרחש יציאת מצרים, רק מספרים. אגב, אם נשים לב, אצל יהודים גם אין שמות לימים. אצל גויים, כל אומות העולם, גם ביידיש, כל אומות העולם, יש שמות לימים. יש מונדי, סנדי, מונדי, כן? מונטיק, דונרשטיק, יש שמות לימים. אצל יהודים אין שמות לימים. מה יש? מספרים לשבת. אז אצל יהודים אין שמות לימים ואין שמות לחודשים. יש רק מספרים. או מספרים ליציאת מצרים, או מספרים לשבת. למה? יש רמב"ן מאוד יפה, אני לא זוכר מתי הבאנו אותו בעבר, שאומר, זה בכוונה מכוונת. התורה לא רצתה שיהיו שמות לחודשים. היא לא רצתה אלול תשרי חשוון כסלו. היא לא רצתה את זה. היא לא רצתה שיהיה סנדי מונדי. היא רצתה שיהיה ראשון, שני, שלישי. למה? כי ככה יהודי זוכר כל הזמן את שני היסודות של החיים שלו. בחודשים הוא זוכר את הקרבה ליציאת מצרים. כל השנה הוא חי עם הנס של יציאת מצרים, כי הוא כל הזמן מחשב כמה עבר מיציאת מצרים, ובימים הוא כל הזמן זוכר את הקרבה לשבת. כל הזמן הוא זוכר, שבת מידע על בריאת העולם, הוא כל הזמן זוכר כמה הוא קרוב לשבת. היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. זאת אומרת שבתורה אין שמות בכוונה מכוונת. אין שמות. למה? כי התורה רצתה שלא יהיו שמות. התורה רצתה שאנחנו במפורש רק נחשב מספרים ליציאת מצרים ולשבת. אז איך פתאום באו אלול תשרי חשוון כסלו? מאיפה זה בא? חודש עברי, אחי, אתה בבית כנסת, אל תגיד מרץ אוגוסט, תגיד עברי. במה זה עברי? זה לא שלנו. בואו נקרא. רמב"ן שמות י' ב' ב', מתחילה מובאה מספר אחד, לא היו שמות חודשים אצלנו. אומר בתורה, גם בספרי הנביאים, לא תמצא שמות לחודשים, כי היה מניינם זכר ליציאת מצרים. הקפידו שבחודשים לספור כמה זמן עבר מיציאת מצרים. הראשון, השני, השלישי. אומר הרמב"ן, במקום אחר, זה היה בפרשת בו. ממשיך ואומר בפרשת יתרו, כף ח' לגבי שמות הימים, במכיל תאמרו, לא תהה מונה את ימי השבוע כדרך שאחרים מונים, אלא תהה מונה לשם שבת, שהגויים מונים ימי השבוע לשם הימים עצמם, יקראו לכל יום שם בפני עצמו, יש להם שם, סנדי מונדי, יש להם שם לכל יום, וישראל מונים כל הימים לשם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי לזכור השבת בכל יום. אז מאיפה באו שמות החודשים העבריים? מי המציא אותם? בבבל. אלו מילים בבליות שנוצרו על ידי, בחלקם על ידי עובדי עבודה זרה. אין לזה שום קשר מקורי לעם ישראל. איך אנחנו יודעים? מביא הרמב"ן ירושלמי, שאומר, שים לב, איפה מספרי הנביאים התחילו להופיע השמות האלה? מתי בפעם הראשונה בהיסטוריה אנחנו רואים פתאום שמות של חודשים? טוב שהזכרת את זה בסוגריים. יש חודש זיו, שלושה חודשים. יש חודש זיו וירח האיתנים וירח בול, שקוראים לשלושה חודשים בנביא. זה לא השמות שאנחנו משתמשים בהם. השמות שאנחנו משתמשים בהם מתחילים להופיע בספרי הנביאים האחרונים שנכתבו בבבל. זאת אומרת שהם למדו את זה מהם. הם למדו את זה מהלוח הלועזי הבבלי, לא מהלוח שלנו. אומר הרמב"ן, אומר הירושלמי, תסתכל איפה זה כתוב. איפה יש הכי הרבה שמות חודשים במגילת אסתר. מגילת אסתר כולה מסודרת לפי שמות החודשים. היא פלפור בחודש אדר, היא הולכת למלך בחודש ניסן. כל המגילה מתנהלת עם שמות. למה? כי מגילת אסתר לא נכתבה כאן. איפה היא נכתבה? אחרי שהלכנו לגלות, אחרי שירושלים נחרבה, אחרי שכבר אף אחד לא היה פה. לאן הם הלכו? הם הלכו לגלות בבבל, פרס כבשה את בבל, הם היו בעצם בכיבוש פרסי, שם נכתבה מגילת אסתר. אז הם דיברו בלשון פרסי, בלשון מדי הוא פרס. זה לא חודשים שלנו, זה חודשים שלהם. נקרא ירושלמי ראש השנה א' ב', שמות החודשים עלו עמנו מבבל, איך אני יודע? הוא אומר, תראה איפה זה מופיע, זה מופיע רק בסוף ימי התנ"ך, רק במגילת אסתר. נביאים ראשונים לא מופיעים השמות האלה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, בחודש העשירי הוא חודש טבת, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, מפלפור הוא הגורל, ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר, ומפלפור מניסן לאדר לשנה אחר כך. אגב, יש לזה ראיה יותר עצומה, וזה ממש ראיה מזעזעת, כשאתה חושב על זה, המילה תמוז. מאיפה באה המילה תמוז? אומרים לך, אחי, אל תגיד מרץ, מרץ, לא, זה לא טוב, זה לא שלנו, עבודה זרה, מרץ, לא אנחנו. ולמה זה תמוז? תמוז זה גם בבלי. יחזקאל מספר שהוא הסתובב שם בקיץ, יחזקאל היה בבבל, הסתובב בקיץ ואומר, ושם יושבות הנשים מבכות את התמוז. לפי האמונה שלהם היה אליל שנקרא תמוז, והוא היה נובל בסוף הקיץ. עם סוף החום, האליל הזה היה נובל, היה מת. אז היו יושבות הנשים ובוכות עליו, מתאבלות עליו. אומר יחזקאל, ראיתי את הנשים האלה שבוכות על התמוז. נו, אז מה, זה עבודה זרה ממש. איך מותר לומר את המילה תמוז, או הרי עבודה זרה ממש? נקרא יחזקאל ח' י' ד', והנה שם אנשים יושבות מבכות את התמוז. אז מה הרעיון של החודשים העבריים? למה אנחנו משתמשים בכל זאת בשמות העבריים, אם התורה לא השתמשה בהם? ואם זה לקוח משמות בבליים? מה חז"ל רצו עם זה? זה הרי יש לזה מקור קדוש, זה מובא בסוף ספרי הנביאים. אנחנו רואים את חז"ל משתמשים בזה. מה אנחנו רוצים? חודש אלול, למה להגיד? אגב, בדקתי, מה זה אלול בבבלית? זה אלולו, ככה ראיתי לפי אחד באחד הספרים, זה סוף הקציר. הם היו אומרים סוף הקציר, שבאלול זהו, נגמרים ימי, נגמרת העונה החקלאית, עד שבתשרי התחיל מחדש, נגמרת העונה החקלאית. אז מה זה טוב? אתה אומר אלול, אתה משתמש במילה בבלית, עקדית לא שלנו בכלל, במה זה יותר טוב מאוגוסט? תגיד אוגוסט וספטמבר, מה זה אוגוסט? זה היה אוגוסטוס קיסר, הבן של יוליוס קיסר. מה הבעיה? תגיד אוגוסט, מה זה יותר טוב מתמוז? מה הרעיון? הרעיון הוא מאוד פשוט, הרבי פעם הביא מדרש. יש ספר שנקרא תורה שלמה של הרב מנחם קשר, אחד הספרים הכי מקיפים שיש של התורה, והוא מביא בנספח בפרשת בו, הוא מביא מדרש מאוד מאוד מעניין. המדרש אומר דבר מאוד פשוט. חז"ל לקחו מהם את השמות, לא את המשמעות. כשחז"ל הקשיבו לשמות שלהם, למילים, הם אמרו, תראה נס, הגויים האלה כיוונו טוב, הם התכוונו למה שהם התכוונו, מה אכפת לנו מהם? אבל בכל מילה שהם אמרו, היה צליל טוב, הייתה משמעות טובה. באו חז"ל ואמרו, תראה, איך הם קראו לניסן? ניסן, אני יודע למה, כי בבבלית אני לא יודע מה זה. אבל אמרו חז"ל, מה אכפת לי, מה הם התכוונו? תשמע איזה מילה יפה. מה מזכירה המילה ניסן? ולא סתם נס, ניסי ניסים, שני נונים. ניסן זה כמו מי שלומד פעם אחת, הוא לומד. מי שלומד כל הזמן, מה הוא? למדן. כן, זה כבר הופך להיות שם העצם. ניסן זה אדם שהוא ניסן, הוא מלומד בניסים. אמרו, כמה זה מתאים לחודש ניסן? החודש של יציאת מצרים, החודש של הניסים. חז"ל לקחו מהם את השמות, לא את המשמעות. שמעו את המילה אייר. אמרו, אייר, איך מתאים? חודש של אור, מתחיל הקיץ. אייר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המן בפנים מהירות. שמעו את המילה סיוון. אמרו, סיוון מזכיר את המילה סיני. אז אמנם לקחו מהם את המילים, לא את המשמעות. אז חז"ל קראו, אגב, זה מאוד, מאוד, מאוד מזכיר את הסיפור עם רבי מאיר, שסיפרנו כמה פעמים, שרבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי היו שלושה תנאים שהלכו לאסוף כסף, פדיון שבועים, מטרה אחרת, והם הולכים בדרך, וברוך השם, הצליחו מאוד, כיבדו אותם, נתנו להם, והם חוזרים העירה עם המון כסף. עכשיו הם צריכים ללון בדרך, זה דרכים ארוכות, והדרכים שרוצות סכנה, אי אפשר לישון ביער, בטח לא עם כל כך הרבה כסף בכיס, אז הם מחפשים איזה מקום מוגן ללון בו. נכנסים ללון, ניגשים לפקיד של הפקיד בכניסה, ורבי יהודה ורבי יוסי אומרים, יש לך פה כספת, אפשר להשאיר כסף פה בכניסה, בקבלה. הוא אומר, בוודאי. אז נתנו לו את הכסף, והוא שם את זה בזה, הוא אומר, מחר בבוקר, תקבלו את הכסף. רבי מאיר שואל אותו, מה השם שלו? מה השם שלך? כנראה שאז עוד לא היו תגים. בעקבות הסיפור הזה התחילו ללבוש תגים. אז עוד לא היו תגים. מה השם שלך? אז הוא אומר, קוראים לי קידור. אומר לו, רבי מאיר, קידור לא טוב, לא נותן לך את הכסף. והלך לישון עם הכסף, לא יודע, יחביא אותו ביער, לא נתן לו את הכסף. למחרת באים רבי יהודה ורבי יוסי לקחת את הכסף מאותו פקיד. אומר, מה אתם רוצים? אומרים, אנחנו רוצים להחזיר את המפתח של החדר ולקחת את הכסף, ישארנו אצלך. אומר, אני לא מכיר אתכם, איזה כסף, על מה אתם מדברים? אמרו לו, אתמול היינו פה ונתנו לך כסף, אפילו כל כך שמחנו עליך, לא ביקשנו אפילו חתימה, אישור. הוא אומר, תלכו לעזאזל, אני לא מכיר אתכם, תעופו מפה, אני מזמין משטרה, לא נתתם לי שום דבר. רצו לרבי מאיר, נשקו אותו, אמרו לו, יש לך רוח הקודש. איך ידעת להיזהר מהברנש הזה? אז הוא אומר, הקשבתי לשם שלו. קידור הזכיר לי את הפסוק, קידור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. הזכיר לי, המילה קידור הזכירה לי צליל, משמעות של אדם לא אמין, אדם שאי אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, בעברית לכל מילה יש משמעות. לא מסתכלים על המילה, מסתכלים על הצליל שלה, על המשמעות, על מה שבוקע ממנה. כשחז"ל הקשיבו למילים הבבליות, בכל מילה הם שמעו משמעות. זאת אומרת, שכשאנחנו רוצים לדעת מה החודש הזה, במילה אחת, מה משמעותו של החודש, צריכים להסתכל על השם שלו. זה לא שם, זה כותרת. זה הכותרת של המאמר. זה הפתיח של המאמר. אם אנחנו רוצים לדעת בכל חודש מה עבודת השם שמיוחדת לחודש הזה, מה צריכים לעשות בחודש הזה? צריכים להקשיב לכותרת. לכן חז"ל נתנו את השמות, שנדע מה אנחנו צריכים לעשות. ניסן, חודש של ניסים, צריכים לחזק את האמונה. סיוון, חודש של סיני, לקבל את התורה ברצינות. אגב, תמוז, אמרנו תמוז שם של עבודה זרה, איזה צליל טוב אפשר למצוא בזה? נורא והיום. מה עשו בני ישראל בחודש תמוז? עשו את העגל ב-17 בתמוז. אז זה בדיוק מתאים לימים, לקחו את המילה שלהם שמרמזת על עבודה זרה, כדי להזכיר את העבודה הזרה שאנחנו עשינו. כדי להזכיר שזה חודש של אבלות, חודש של צער, על הנפילה הגדולה של אבותינו לפני 3,000 שנה. זאת אומרת, כשאני שומע את הכותרת של החודש, את השם של החודש, אני כבר יודע מה עבודת השם שלי. נקרא מדרש שמות החודשים, קטע השלישי במובא מספר 1, מובא במילואים לתורה שלמה, חלק י' א', ניסן שבו נעשו ניסים לישראל. אומר המדרש לחודשים, אמנם יש שמות, אבל זה לא שם, זה משמעות. זה הוראה דרך. כשאתה מסתכל על השם של החודש, אתה כבר יודע, כמו שרבי מאיר ידע דרך השם מי עומד לפניו, אנחנו כשמסתכלים על השם של החודש, יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בחודש הזה. מה מייחד את החודש מהחודשים האחרים בשנה? ניסן שבו נעשו ניסים לישראל, אייר שניתן להם המן בפנים מהירות והוא מלשון אור, סיוון, סיני וניסים שבו עמדו על הר סיני ונעשו להם ניסים, תמוז, השם הנורא הזה, איזה דבר טוב חז"ל יכלו למצוא במילה תמוז, שבו עשו את העגל ועבודה זרה אחת יש שנקראת תמוז. נכון שזה נקרא על שם עבודה זרה, אבל זה גם מזכיר את הנפילה של אבותינו, את כל האירועים הנוראים שקרו ב-17 בתמוז, ובראשם העשייה של העגל. אם כן, וזה הפתיח לשיעור שלנו והפתיח לחודש אלול, כשאנחנו רוצים לדעת מה העבודה שלנו בחודש הזה, צריכים להקשיב לשם של החודש. ועכשיו בואו ננסה להבין מה זה אלול. מה אומרת לנו המילה אלול, שהיא הספתח, היא הכניסה, היא מה שדוחף אותנו, סוחף אותנו לתוך החודש הגדול הזה. אז לאלול יש הרבה ראשי תיבות. יש כאלה את הספרדים שכבר בעכשיו, מסכנים, כבר חושבים שנשארו להם 24 שעות לישון, אז אומרים שאצל הספרדים אלול זה ראשי תיבות, אוי לי ואבוי לי. הלכה השינה 40 יום, וכל שבוע מחדש אנחנו רואים כאן את מסירות נפש, קמים 40 יום, הכנה עצומה לראש השנה, ככה צריך להיות, לא לראש השנה, ליום הכיפורים, כי משה רבינו 40 יום התחנן וביקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, ולכן הספרדים בפשטות מתכוננים לסליחות 40 יום. אצל חסידים אומרים שאלול זה ראשי תיבות, אני לרבי ואשתי לחמותי. חסיד נוסע, בחב"ד זה לא מקובל, לא נוסעים בראש השנה ויום כיפור לרבי, בעלי משפחות, נוסעים אולי לשמחת תורה, לשבת בראשית, אבל יש חסידים שנוסעים בראש השנה, עוזבים את הבית, משאירים את האישה ואת הילדים לבד, אז זה אני לרבי ואשתי לחמותי, יש הרבה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי כמובן. אבל אנחנו רוצים לדבר על ראשי תיבות אחר, מאוד מאוד מפתיע, שיש בו המפרשים והרבי, אני רוצה לדבר על יסוד, לא זכור לי שדיברנו על היסוד הזה פעם בהרחבה, יסוד עצום שיכול להפוך את כל האלול. באמת, יסוד פשוט, עצה פשוטה לחיים, כלי פשוט לניהול זמן שיכול להפוך את כל החיים שלנו. למה אני מדבר על זה? כי בהשגחה פרטית זה פרשת שופטים. אם נשים לב, תמיד חודש אלול יתחיל עם פרשת שופטים. לא משנה שנה מעוברת, שנה רגילה, לא משנה מתי ראש השנה ומתי יום כיפור, השבת הראשונה של חודש אלול תמיד תהיה פרשת שופטים. שבת שהיא מלאה, כי ראש חודש אלול יכול לצאת בשבת ראה, אבל ימי החודש לא יצאו בשבת ראה. פרשת שופטים היא תמיד השבת שמכניסה אותנו לאלול, הראשי תיבות שנאמר עכשיו יסביר לנו למה. מה הקשר בין שופטים לאלול? למה פרשת שופטים היא הספתח שמכניסה אותנו בעומק לתוך החודש הזה? מובא מספר 2, פרי עץ חיים. זה לא ראשי תיבות שהמציאו אותו חבר'ה משועממים בעיתון. פרי עץ חיים, הרב חיים ויטל, תלמידי האר"י הקדוש, מה יכול להיות יותר גדול מזה? שער ראש השנה א', אלול וראשי תיבות עינה לידו ושמתי לך. אלול רומז לערי מקלט. מה כתוב על ערי מקלט? עינה לידו ושמתי לך. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם ערי מקלט, זה אלול. אלול זה עיר מקלט. אלול זה זמן שכל אחד צריך לברוח לעיר מקלט. מה הסיפור? לצערנו שבוע שעבר קיבלנו המחשה, מי שלא קורא חדשות שלא יקרא, מי שקורא שמע את הסיפור. שבוע שעבר לא רחוק מפה היה מקרה מזעזע ברחוב מבצע קדש, ממש קרוב לכאן. שני גברים הורידו מקרר גדול בחדר מדרגות. אחד היה בעל המקרר, השני שכן עזר לו. אדם בן 40, כנראה בעל משפחה. המקרר החליק להם מהיד על הראש שלו, והוא נפל ונהרג במקום. העוזר, לא בעל המקרר, ההוא שעזר לו, בן אדם בן 40, נפל המקרר על הראש שלו, והוא נהרג במקום. פשוט, אם הוא בעל משפחה, נהרסו החיים של כולם, בגלל רגע אחד של פזיזות, של חוסר זהירות, של קלות דעת. זה נקרא, בשפה החוקית, גרימת מוות ברשלנות. אף אחד לא התכוון, אף אחד לא, אולי לא היה השם, אבל זאת המציאות. עכשיו נתאר לעצמנו, לצורך הדוגמה, שבעל המקרר היה השם. השם לגמרי. היה צריך לקשור, היה צריך לתפוס, היה צריך להביא מובילים מקצועיים. לא עשה את זה, היה השם. מה הדין שלו? אדם שגרם מוות ברשלנות. אתם יודעים, המקרה אחר מאוד מצוי. אדם הוריד בלוקים מהבניין, ולא גידר מסביב, ולא הביא את המסעית שלתוכה מוריד את הבלוקים, והבלוקים צנחו על הראש של מישהו שעובר למטה ברחוב, והוא מת במקום. גרם מוות ברשלנות. פה מביאה התורה את אחד הדינים הכי מקוריים והכי מעניינים ביהדות, שלא קיימים בשום מסגרת אחרת, לא מסגרת משפטית, לא מסגרת דתית. מאוד מאוד דין מאוד מאוד מעניין. בחוק, גרימה, תודה לאריאל שפעם שלח לי את הפירוט, אתה לא זוכר כבר לפני כמה שנים. בחוק, גרימת מוות ברשלנות זה מאוד קל. החוק מקל, הוא לא התכוון להרוג. אז זה בין כמה חודשים מאסר לשלוש שנים. בזה זה נגמר, זה יכול, במקרה הכי גרוע, ברמת הרשלנות הכי חמורה, שלוש שנים מאסר.
רשלנות זה שגגה?
רשלנות זה שגגה, אבל למה אני אומר רשלנות? טוב שיערת את זה, כי נקרא עוד מעט ברמב״ם. שגגה, לא כל שגגה חייבים עליה. שגגה, רק שגגה שיש בה רשלנות. אם בא האדם ונוסע ברחוב בזהירות על 40, ולא עלינו ולא על אף אחד, קופץ לו ילד לגלגלים, הוא לא אשם בזה, הוא לא יכול למנוע את זה, זה אחריות של הילד, או של אבא של הילד, לא אחריות שלו. רשלנות, אומר הרמב״ם, זה שגגה שיש לו אשמה, שגגה שהוא היה יכול למנוע אותה. טוב שחידדת את זה. אני קורא לזה רשלנות, בעברית, זאת שגגה שהיה אפשר למנוע אותה. לא שגגה שאי אפשר למנוע אותה, שזה כוח עליון, דברים שלא תלויים בנו. צרן נחס שנפל עלינו מהשמיים. פה מדובר על שגגה שהיה אפשר למנוע אותה. אז בחוק, כמו שאמרנו, עד שלוש שנים מאסר, במקרה הכי גרוע, יכול להיגמר גם בשלושה חודשים. התורה מאוד מאוד מחמירה. התורה אומרת, אדם שהרג ברשלנות מגיע לו מוות. חייב מוות. ולכן גואל אדם יכול להרוג אותו. קרוב משפחה של הנרצח יכול לבוא ולהרוג אותו. למה מגיע לו מוות? אתה לא היית אחראי. אתה לקחת חיים של בן אדם בגלל רשלנות, כי לא קשרת את המקרר, כי זרקת בלוקים מלמעלה ולא היה אכפת לך שבן אדם, אין לך הערכה לקדושת החיים. אדם כזה על פי הלכה חייב מוות, וגואל אדם יכול להרוג אותו. אבל באה התורה ונותנת פתרון מאוד מאוד מעניין, שנראה לא ממין העניין. הוא יכול לחמוק מעונש המוות. איך? אם יברח לעיר מקלט. היה בארץ 6 ערי מקלט, פלוס ערי הלוויים, 42 ערים. אם הוא בורח לעיר המקלט, הוא חומק מעונש המוות. אז מצד אחד, כמו שאמרנו, הוא חייב מוות, הכי חמור שיכול להיות, אם הוא יצא מעיר המקלט. מותר לגואל אדם לחכות לו בפתח עיר המקלט, אם יצא הוא ירוג אותו, וזה בסדר גמור, אבל כל זמן שהוא בעיר המקלט אסור להתקרב אליו. עד מות הכהן הגדול. יכול להיות יום, יכול להיות 80 שנה. אם נפלת על כהן גדול מאריך ימים, 80 שנה. אם נפלת על כהן גדול מקצר ימים, יום אחד. ולכן אמו של הכהן הגדול הייתה מחלקת להם סוכריות, לאנשים שם בערי מקלט שלא התפללו שהבן שלה ילך מהעולם. ככה כתוב. על כל פנים נחזור לענייננו, באה התורה ואומרת דבר מאוד מאוד מעניין. אתה חייב מוות, אבל יכול להיפטר מעונש המוות על ידי עיר מקלט. מה עוזרת עיר מקלט? מה הרעיון? אם מגיע לו מוות, תהרוג אותו. לא מגיע לו מוות, שישב בבית. למה להרוס לו את החיים? למה להרחיק אותו מהמשפחה? למה להרחיק אותו מהילדים? למה להרחיק אותו מהחברים? מה הרעיון הזה של עיר המקלט? בואו נקרא את הרמב״ם. אומר רמב״ם, לא כל שוגג חייב מוות והולך לעיר מקלט, רק שוגג שיש לו רשלנות. רמב״ם הלכות רוצח ו', יש הורג בשגגה ודינו שגולה לערי מקלט וינצל, ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה, הנה בדיוק מה ששאלת, ותהיה השגגה קרובה לאונס, שיערה במיטת זה מאורה פלא שאינו מצוי ודינו שפטור מן הגלות. הוא אומר, לא כל שגגה חייב, רק שגגה שהיה יכול למנוע אותה. כיצד? הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות, והרגו בעל הבית בשגגה, פטור מן הגלות. הוא מביא דוגמה מאוד פשוטה. אדם יושב בבית שלו, בחצר הפרטית, חוטב עצים. נכנס השכן ללוות ביצים, לשול ביצים. הוא לא ראה אותו, נצזו הגזעים ונפלו על הראש של אותו שכן והרגו אותו. מהרמב״ם הוא לא אשם בכלום הבן אדם. הוא עמד בתוך הרשות הפרטית שלו. למה נכנסת? אתה צריך לצלצל בפעמון לפני שנכנסת. אבל אחים היה מוריד חבית מהגג ונפלה על ראשו של עובר ברחוב, חייב גלות. שגגה שיש בה רשלנות. אם אתה מתיז את האבנים לתוך רשות הרבים, מקום שעוברים בו אנשים, אתה צריך להזהיר אותם. לא עשית את זה, אתה צריך למות בעצמך. אלא אם כן אתה בורח לעיר מקלט. שואלים כל המפרשים, מה הרעיון של עיר מקלט? אנחנו אומרים חודש אלול, אינה לידו ושמתי לך. מה זה עיר מקלט? או שמגיע לו מוות, או שלא מגיע לו מוות וישאר בבית. מה עוזר פרעון של עיר מקלט לקחת אותו למקום אחר? אז נתחיל עם ספר החינוך ואז נאמר רעיון חסידי עצום. רעיון חסידי מלא משמעות. ספר החינוך אומר, תראה, הגלות היא העונש. בעצם מגיע לו מוות. באה התורה הקלה איתו, אמרה סוף סוף זה היה בשגגה, לא היה כוונת זדון להרוג, אז תשלח אותו למקום אחר. ברגע שאדם מתרחק מהמשפחה, מתרחק מהחברים, מתרחק מהסביבה המוכרת שלו, מכולת חדשה, בנק חדש, לא מכיר את האנשים, יש אנשים שבשבילם לעבור דירה זה כמו מוות. להתחיל את כל החיים מחדש, הגלות היא העונש. מאוד מסופר אצל הצדיקים, אצל החסידים בדורות הקודמים, אפילו אצל החסידים, בוודאי לא אצל החסידים, היה מאוד מקובל הגלות כעונש. אנשים שפגעו באנשים אחרים, הרגו או לא הרגו, היו מקבלים על עצמם גלות כעונש. זה היה מאוד מאוד מקובל, יש הרבה סיפורים על רבי אלימלך ורבי זושה, שהיו חודשים מחוץ לבית. הרעיון היה שהיו עוזבים את הבית, כל לילה ישנים במקום אחר. היית מגיע בערב לבית הכנסת, או שמישהו מזמין אותך, או שמישהו לא מזמין אותך, אתה ישן על הספסל, אין לך מה לאכול. זה היה סוג של כפרה שאנשים היו מקבלים על הנפש. יש סיפור יפה עם רבי אלימלך ורבי זושה, שהיו עורכים מסעות של גלות חודשים, והם היו הולכים מעיר לעיר, והייתה איזה עיר שהם היו באים אליה הרבה. ושם אף אחד לא היה מזמין אותם, הם היו נראים כמו שני אנשים פשוטים, אף אחד לא הכיר אותם, ואף אחד לא הזמין אותם לישון אצלו. הם היו ישנים בלילות על הספסל בבית הכנסת, ולא היה להם מה לאכול. ככה ימים על גבי ימים הם מסתובבים מעיר לעיר. במשך הזמן הם נעשו אדמו"רים גדולים, הרבה חסידים היו להם, בעיקר לרבי אלימלך, שהעניק חצר, היו לו הרבה חסידים, וכשהם ערכו את הגלות, הם כבר התחילו לבוא על סוס ועגלה, ומשרת וגבאי, שהיה מלווה אותם ממקום למקום. אנשים בעיר שאלו מי זה, אמרו להם, אתם לא יודעים, זה רבי אלימלך ורבי זושה, שני האחים הגדולים שכל רוסיה, כל פולין מדברת עליהם. נו, אז היהודים כמובן, בלילה הבא כבר רבו, על מי אני הצדיק את ראשו, מי יזכה שאצלו הצדיק יתארח. קיצר, אז כולם באים, הגבאי והרב וראש הקהל, תבואו, תשנו אצלי, תאכלו אצלי. קיצר, אמרו לרב, בסדר, אנחנו הלילה, נבוא אליך, תכין מקום. שלחו את הסוס והעגלה שישנו אצלו. הרב מאוד מאוד נפגע, אני גדול בתורה, אתם שולחים עליי סוס והעגלה, אני הכנתי לכם מיטות. אמרו לרב רבי, את מי הזמנת? הרי כשאנחנו היינו פה, לא הסתכלת עלינו. מה קרה? התחלנו לבוא עם סוס ועגלה. בגלל זה אתה מכבד אותנו. אז אתה לא מכבד אותנו, אתה מכבד את הסוס ועגלה, אז שהם יהיו אצלך. אנחנו הרי לא השתננו מקודם לעכשיו, אנחנו אותם אנשים. זה היה מסע שמתקן. אז אומר ספר החינוך, מה הרעיון של הגלות? זה סוג של עונש. תעזוב את הבית, תעזוב את הסביבה, תעזוב את המקום המוכר שלך, לך למקום אחר, אתה לא יודע איפה תישן, איפה תאכל, זה התיקון עליך. עוד אומר ספר החינוך, עוד רעיונות. להרחיק אותו ממשפחת הנרצח. בדרך כלל הנרצח הוא כנראה שכן, הוא כנראה מהאזור, שלא יהיה לי אדם, שלא יראו אותו כל יום. היה מותר להם לעבור איתו לשם, כן, טוב שהעלית את זה, זה באמת ההבדל, אני לא אספיק להגיע לזה כנראה היום, אבל זה ההבדל בין כלא לבין עיר מקלט. הרי בתורה אין כלא, אין מושג כזה של מאסר לשם מאסר, רק עיר מקלט, למה? כי בעיר מקלט הוא היה יכול להמשיך את החיים, במקום אחר לעבור דירה אבל להמשיך את החיים, היה יכול להביא את המשפחה, היה יכול אפילו לעבוד באותו תחום שעבד קודם, אם היה איש מחשבים ושם יש מפעל מחשבים, היה יכול... מה? מגלים רבו עמו. הרעיון הוא שהתורה לא מנתקת אדם מהיצירה שלו, לא מנתקת אדם, בכלא הוא לא עושה כלום, הוא נגמר, בעיר מקלט הוא יכול להמשיך לעשות את מה שהוא היה רגיל, אבל במקום אחר, להתחיל את החיים מחדש. המעבר דירה הזה, זה העונש, זה הגלות, להרחיק אותו ממשפחת הנרצח וכולי, נקרא את ספר החינוך. אז מה שאמרנו בפשטות אומר ספר החינוך, הרעיון של הגלות זה עונש, זה להרחיק אותו. לך למקום אחר, תתחיל את החיים מחדש, הצער הזה יחפר עליך. ספר החינוך מצוות תפיוד, נצטוו ישראל לשלוח מכה נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט. משורשי המצווה, מה ההיגיון? איך נוצר עונש גלות? הרי מגיע לו מוות, אז תהרוג אותו. לא מגיע לו מוות, תשאיר אותו בבית. מה זה הכלייה הזאת? איך היא נוצרה? לפי שאבון הרציחה חמור עד מאוד, ולכן ראוי למי שהרג אפילו שוגג, שבאה תקלה כזאת על ידו, שהצטער עליה צער גלות, ששקול כמעט כצער מיתה. אומר, הצער לעבור דירה, הצער לעבור למקום אחר שאתה לא רגיל בו, לבית כנסת אחר, לחברים אחרים, לשכנים אחרים, זה כמעט כמו צער מיתה. להתחיל את החיים מחדש באמצע החיים. זה היה הניסיון הראשון של אברהם אבינו. לך לך מארצך. לכאורה שואלים המפרשים, מה הניסיון? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ועברך מברכך, אני אתן לך כל מה שאתה מבקש. אבל להתחיל את החיים מחדש לאדם בן 75, לעבור דירה, זה לא שווה לי, לא רוצה ברכות, אין לי נשאר איפה שאני מכיר. אל תזיז את הקורסה. פעם מישהו אמר לי, מישהו רצה להביא לי לזה משל, הוא אמר לי, אם יש קורסה ישנה בבית, אם אתה מעמיד אותה באותו מקום מאז שהמובילים הביאו אותה, היא יכולה לעמוד 50 שנה. תזיז אותה פעם אחת, היא תתפרק. היא עומדת פה, אתה לא נוגע בה, היא תעמוד. תזיז אותה, היא תתפרק. זה אומר ספר החינוך, אדם נמצא במקום שהוא מכיר, הוא ישרוד בו. אתה אומר לו, לך למקום אחר, זה לא אני, זה לא החברים, זה לא השכנים, עזוב, זה לא בשבילי, שקול כצער מיטה, הוא אומר. שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו, ושוכן כל ימיו עם זרים. עוד יש תיקון העולם, טעם שני, שינצל מיד גואל אדם, הוא מתרחק מגואל אדם, ועוד, שהם לא יראו, המשפחה לא תראה אותו, אז לא תתרגז. אם כן, בפשטות, הרעיון של הרי מקלט זה עניין שלילי. זה עונש, להרחיק אותו, להוציא אותו מהשטח המוכר שלו, מאזור הנוחות, וזה סוג של כפרה ותיקון עליו. אבל אנחנו רוצים להגיד רעיון אחר לגמרי, רעיון חסידי, חיובי מאוד, זה לא עונש, מעבר לזה שזה עונש, כמובן, ספר החינוך אומר, זה לא רק עונש, זה בנייה מחדש, וזה הרמז של אלול, עינה לי ידו ושמתי לך, כל אחד מאיתנו צריך ללכת לעיר מקלט, במובן החיובי של עיר מקלט, בחודש הזה. משל יפה, אני כבר לא זוכר איפה ראיתי את המשל הזה, אבל זה משל עצום, משל אדיר, בכל כך הרבה הקשרים בחיים אפשר להיזכר בו. היה פעם מלך, מלך גדול, שנקלע לחובות. מה עושה מלך שנקלע לחובות? פותח במלחמה נגד המדינה השכנה, הוא יכבוש ממנה שטחים, יש שם אוצרות טבע, יש שם נפט, יש שם גז, יש שם אבנים טובות, הוא ישתלט על השטחים שלהם ויעשיר את הקופה שלו. בקיצר גייסון מהמדינה, אינפיק אגרות חוב, הוציא את כל הכסף שהיה בבנק המרכזי ויצא למלחמה במדינה השכנה. שום דבר לא הלך לו. החבר'ה ההם על הגבול היו גיבורים, עזי נפש, נלחמו עד טיפת הדם האחרונה, לא נתנו לצבא שלו לעבור את הגבול. והוא לא יכול להפסיד. אם הוא חוזר כמפסיד, הלכה המלוכה שלו, הלכה המשפחה. הוא גייס מאנשים את הכבשים ואת העיזים, את כל מה שהיה להם הוא גייס כדי לצאת למלחמה, הוא לא יכול לרשות עצמו להפסיד. אז הוא לווה כסף מהבנק העולמי, והוא משעבד נכסים, ואת כל מה שאין לו הוא לווה כדי לנצח את המלחמה. והוא לא מצליח, הוא לא מצליח לפקוע את הגבול, כל מה שהוא עושה הם מחזירים מלחמה שערה. לא נותרה לו ברירה, הוא עושה דבר שהוא לא עשה אף פעם בחיים. כתוב שאדם רוצה לנצח, הוא מתאבד, הוא מאבד את השיקול דעת, והוא מתאבד. מה הוא עושה? הוא מוציא כרוז במדינה ואומר ככה, יבוא גנרל שייתן לי רעיון איך לנצח את המלחמה, איך לעבור את הגבול, אני נותן לו להיכנס לשעה לחדר האוצרות המלכותי. יש חדר אוצרות, מרתף, שאבותיו... מה? האוצרות הפיזיים, אוצרות מלכותיים שאבותיו גנזו כבר מאות שנים, גנרל שייתן לי רעיון איך לנצח את המלחמה, אני נותן לו להיכנס ל-60 דקות לחדר הזה, לקחת משם מה שהוא רוצה. יש שם תמונות נוף, יש שם ציורים, יש שם תכשיטים ששווים מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים. מה שירצה בשעה, יאסוף עם הסעית, ייקח. הגיע איזה גנרל זקן, סוס מלחמה, נתן לו איזה רעיון, איזה הצעה לבלבל את האויב, כולם יבואו מפה, היחידות העיליות יבואו משם, וזה מצליח. והם עוברים את הגבול ומשתלטים על השטחים שליד הגבול, והוא חוזר למדינה כמנצח. בין החוגגים מחכה לו הגנרל הזה. אדוני המלך, הבטחת, העיתונאים שמעו, אתה נותן לי גישה חופשית לחדר האוצרות שלך שעה לקחת מה שאני רוצה. עכשיו המלך רואה אותו, נרסה לו כל השמחה. הוא לא יכול להרשות את זה. זה תהיה בושה למדינה. אבותיו גנזו מאות שנים אוצרות שהם כבשו מכל המדינות מסביב. אני יודע מה הוא ייקח, ואם ירצה את המזוודה עם הקודים הגרעיניים, אני יודע מה שייקח. אני לא יכול להרשות לו, אבל מצד שני הבטחתי לו. בזכותו ניצחתי את המלחמה, אני גם לא יכול להפר את המילה שלי. איך אני גורם לו להיכנס ומכשיל אותו? זאת השאלה. והמלך הולך על רעיון שתמיד עובד. המלך מברר מה התחביבים שלו, מה ההובי שלו, מה הנושאים שהוא מכור אליהם, שהוא מוטרף עליהם. והמלך מגלה שהוא מוטרף על שני דברים, על מוזיקה קלאסית ועל אוכל טוב. הוא כל חצי מהשנה הוא מסתובב בעולם במיוזיקלס, בקונצרטים, שומע קלאסי, שומע זה. ואוכל, הוא משוגע על אוכל. כל הבית שלו, מגזינים של אוכל, מסעדות, מבקרים מסעדות. עושה המלך דבר כזה נורא פשוט. בכניסה למרתף האוצרות הזה, המלך מעמיד שני אוהלים ענקיים. באוהל אחד, הוא מזמין את 5 חברות הקייטרינג הכי טובות במדינה. הוא אומר להם, אתם עושים דגים, אתם בשר, אתם סושי, אתם תוספות, אתם מנות פתיחה. באוהל השני, הוא מביא את אני יודע מה, סימפונית ראשון לציון, הוא מביא את התזמורת הקלאסית הכי טובה במדינה. מקלות, ילדים, גברים, פברוטי, מביא את כולם. אומר, אתם מנגנים פה, אתם מכינים אוכל שם. טוב, הוא מגיע, הגנרל הזה, בבוקר שלו, 8:55 הוא נכנס, יש לו מ9 עד 10 בבוקר, הטלוויזיות מצלמות, כולם מחכים, מסעיות בחוץ, לראות מה הוא יוציא, הוא יכול לצאת מכאן מיליארדר. הוא נכנס ומתחיל להריח את האוכל. עכשיו הוא 3 ימים לא אכל, מרוב התרגשות. הוא מרגיש את האוכל. ואיפה, ודרום אמריקאי, ואירופאי, ומפה, ומשם, ואשכנזי, ומזרחי. הריחות בלבלו אותו לגמרי, הוא אומר, בסדר, יש לי שעה, מה הבעיה? אני אכנס איתו משהו, ייהנה משני העולמות. מתחיל לאכול, ומגישים לו עוד מנה ועוד מנה, והוא רוצה קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה. 25 דקות עברו. נשארו לו 35 דקות, הוא אומר, בסדר, 35 דקות, אפשר להיות, מה זה, מיליארדר אפשר להיות. ואז המקהלות מתחילות לשיר, והמוזיקה מטריפה לו את המוח. והוא אומר, אני רק אראה מי זה שר, אני חייב בשביל הרקע שלי לדעת מי שר כל כך טוב. בקיצור, עד שהוא מתעורר מהכישוף הזה, מהקסם הזה של המוזיקה, חלפה לו השעה. אז אומרים אצל יהודים שזה משל טוב על החיים שלנו. מצד אחד העולם הזה מלא באוצרות, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בחיים. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שתהיה בחירה? 2 מילים, הסחות דעת. כל הזמן יש הסחות דעת. מתחילה שנה, אתה מסיים את השנה, חודש תשרי, אתה בא הביתה, אתה אומר, השנה אני אהיה בבית עם האישה והילדים, אני אחזור מוקדם מהעבודה, אני אלמד שיעור 3 פעמים בשבוע, תהיה שנה טובה. ואז מתחיל עם הוואטסאפים, והטלפונים, והפייסבוק, וזה, וזה, ואתה צריך לקחת עבודה אחרי החגים כדי, כי נכנסת לבור, בבור תקציבי בחודש, וצריך, ואז אתם עם זה, ועם זה, ועם זה, ועם זה, חלפה השנה. פעם שמעתי וורט, אחד הוורטים הכי טובים ששמעתי בחיים. אנחנו קראנו עכשיו פרשת עקב, שכתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה עד אחרית, עד אחרית,
שנה.
מה הולך פה? לא צריך להיות עורך לשוני בשביל לדעת שיש בעיה במשפט הזה. שום עורך לשוני לא היה מעביר את המשפט הזה. אם אני אומר מראשית השנה, איך צריך להגיד עד אחרית?
השנה.
אם אני מסיים עד אחרית שנה, צריך להגיד מראשית שנה. או מראשית שנה עד אחרית שנה, או מראשית השנה עד אחרית השנה. מה זה מראשית השנה עד אחרית שנה? והתשובה פשוטה. כל שנה מתחילה כהשנה. בראש השנה הזאת הולכת להיות השנה שלא הייתה כדוגמתה. השנה שאני ארוויח, השנה שאני מסור למשפחה, השנה שאני אתחזק ברוחניות, השנה שאני אעשה שלום עם כל האויבים שלי, השנה הכי טובה שהייתה בהיסטוריה. והיא נגמרת תמיד כעוד שנה, כסתם שנה. למה? כי לא הספקנו, לא כי אנחנו אנשים רעים, כי היו כל כך הרבה הסחות דעת. פה הטלפון צלצל, ופה הפייסבוק צלצל, ופה היינו חייבים לסגור פה, ולסגור פה, ולסגור פה, ולסגור פה, ונגמרה השנה, ולא הספקנו שום דבר. אז מה עושים? מה התיקון? אומרת התורה, אינה לידו ושמתי לך. הפתרון הוא ללכת לעיר מקלט. אדם צריך ליצור סביבה שבה אין הסחות דעת, שבה הוא יודע שבזמן הזה שום דבר לא יפריע לו. לא הטלפון ולא הוואטסאפ ולא שום דבר. אדם חייב ליצור לעצמו בורות או זמנים בחיים של עינה לידו, ושמתי לך. הרי מקלט, בזמן הזה הטלפון סגור, בזמן הזה הוואטסאפ לא מצפצף, בזמן הזה אין מיילים, זמנים של עיר מקלט. בעצם מה שאומרת התורה, אם נחזור לרוצח, התורה אומרת לו, תשמע אדוני, אתה צריך לחזור בתשובה, רק את הנפש. אתה צריך להתחיל את החיים מחדש. בבית לא עושים תשובה. תשובה עושים בעיר מקלט. צריך ללכת למקום אחר, שונה, בלי החברים שנכנסים כל רגע ומפריעים כי רוצים לשבת על קפה. אתה הולך למקום אחר, אתה לא מכיר אף אחד. אתה יכול להתרכז ולהתמקד ולעשות מה שצריך. התורה שולחת את הרוצח לעיר מקלט לא רק כדי להניש אותו, אלא להפך כדי לבנות אותו. כדי לומר לו, תשובה עושים במקום אחר. תשובה לא עושים בבית. תשובה עושים במקום שמנותק מכל השכנים שכל רגע מפריעים. וככה זה גם אלינו אומרת לך התורה, אלול ראשי תיבות עינה לידו ושמתי לך, הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול נתן לנו חודש של עיר מקלט. חודש שבו רבע שעה ביום, לא יותר, רבע שעה ביום נסגור את הטלפון, רבע שעה ביום לא יהיה מיילים, רבע שעה ביום נתרכז בדברים טובים. אם זה רק 29 יום זה לא קשה, כל השנה לחיות ככה אי אפשר, אבל 29 יום כפול רבע שעה ביום זה לא נורא, זה כל הרעיון. כל השנה להיות קדושים זה מאוד קשה. 29 יום זה אפשרי. באה התורה ואומרת, תיצור לעצמך ערי מקלט מקומות של בריחה. לפי היסוד הזה אני אקרא קטע מהרבי, אבל אני רוצה לומר דבר עצום. אמנם לא ראיתי שהרבי מביא אותו, אבל בהשגחה פרטית, אני גם עושה שיעור בפרקי אבות, ומצאתי מדרש באבות, שאומר דבר כל כך יפה. משנה שכולנו מכירים. רבי נהוראי אומר, משנה באבות דל פרק ד', רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה. איזה משנה פשוטה ויפה, הווה גולה למקום תורה. מה זה הווה גולה למקום תורה? אל תהיה בחור ישיבה, אתה יודע, שנשאר תחת הסינר של אמא, שלא הולך לפנימייה, הוא רוצה ללמוד מתחת הבית, שאמא בלילה תוכל לתגן לו חביתה, אל תהיה כזה. הווה גולה למקום תורה, לך לישיבה רחוקה, ישיבה רחוקה מהבית, שתוכל להתמסר. משנה יפה. שואלים המפרשים, שואל שם המדרש שמואל ועוד מפרשים, מי זה רבי נהוראי? אני לא מכיר אדם כזה רבי נהוראי. אין טענה שאבא שלו קרא לו בברית נהוראי. זה לא שם, זה לא שם יהודי. מאיפה בא השם הזה? מביא המדרש שמואל גמרא, שאומרת מי זה רבי נהוראי, ואז אתה מבין את העומק של המשפט שלו, הווה גולה למקום תורה. מבין למה הוא אמר את זה ולא אחרים, ולא רבי שמעון ורבי יהודה ורבי יוסי, למה הוא אמר את זה? כי הוא ידע על בשרו שבבית לא עושים תשובה. שבאזור הנוחות שלך במשרד לא עושים תשובה, במשרד לא לומדים. יש מקומות בהם לומדים, יש מקומות בהם עושים תשובה. זה לא בבית, זה במקום אחר, זה בגלות, כשאתה רחוק מאזור הנוחות שלך. מה היה הסיפור? הוא מביא גמרא שאומרת שרבי נהוראי זה רבי אלעזר בן ערך. ומה היה הסיפור של רבי אלעזר בן ערך? רבי אלעזר בן ערך היה אחד התנאים הכי חשובים בהיסטוריה. רבן יוחנן בן זכאי אמר עליו באבות פרק ב', אם יהיו כל חכמי ישראל בכף אחת, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. הוא יותר גבוה, הוא יותר חזק מכל חכמי ישראל ביחד. עכשיו שרבן יוחנן נפטר, הוא היה בטוח שהוא יהיה היורש. הרבי אמר שאני מכריע את כל התלמידים, כולם ביחד לא מגיעים אליי. אבל התלמידים לא בחרו בו. למה? מי אנחנו שנגיד על תנאים, אבל ככה בפשטות, הוא היה כביכול גאוותן. הוא ידע את המעלות שלו, הוא ידע כמה הוא גדול. גאוותן, הוא ידע כמה הוא גדול. והתלמידים חששו מאדם שיודע שהוא גדול. אז הם לא בחרו בו. והוא חוזר הביתה מאוכזב, ואומר לאשתו, תשמעי, הרבי מת, וחשבתי שיבחרו בי ולא בחרו בי, מה אני צריך לעשות? אז אישה נאמנה, מה זה אישה טובה? שמסיתה את הבעל יותר, נכון? שהיא יותר עצבנית. אז היא אומרת לו, תראה, כשהאכברים מחפשים אוכל, היא אומרת לו, מי בא למי? האכברים באים אל הכלי עם האוכל, או שהכלי עם האוכל בא אליהם? הוא אומר, ברור, האכברים באים אל הכלי עם האוכל. אז היא אומרת, מצוין, שהאכברים יבואו לחפש אותך. מי זה האכברים? זה כל התלמידים הקטנים, הנמושות, שהרבי אמר שאתה שווה כמו כולם, השם יבואו אליך. מה הוא עושה? כדי לגרום להם להרגיש את חסרונו, הוא הולך לדיומסית. דיומסית הייתה עיר של החיים הטובים, עיר על חוף ים עם גבינות ויין, ולשם הוא הולך, שהם יבואו אחריי. יושב שם לבד. אחרי יום יומיים הוא כבר לא ממהר לשום מקום, אין תלמידים שיבואו לשמוע שיעור. אז בבוקר כשהוא חוזר מבית הכנסת הביתה, הסוחרים אומרים לו, רבי, תשב תאכל משהו, אולי תיתן הכשר. נפרסם שפה בעיר הזאת יש עכשיו נופש דתי, אז אתה תבוא, תשתה קצת, תאכל קצת מהגבינות, תשתה קצת מהיין, תתפוס שמש. ולאט לאט אין חברים שיחזירו אותו לתלם, והוא לבד שם בין כולם, בעיר הזאת, עיר החטאים הזאת. לאט לאט הוא יורד עם מדרגתו. וכך חלפו שנתיים שהוא הופך להיות אחד מהם. אחרי שנתיים, בוקר אחד, איזה, לא יודע מה, איזה התעוררות תשובה, מלמעלה, התעוררות הדילילה, והוא אומר, רגע, מה קרה לי? אני רבי אלעזר בן ערך, אני אוכל גבינות ויין? אני האדם, התלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, שהוא אמר, אני היורש, רץ ליבנה. הגיע לישיבה ביבנה, כיבדו אותו לעלות לתורה. ובאותם ימים מי שעולה לתורה גם קורא בתורה. והייתה פרשת החודש הזה לכם. והוא מתחיל לקרוא, ובמקום לומר החודש הזה לכם, הוא אומר, החרש היה ליבם. זה המקור הקדום לטעות פרוידיאנית. טעות שבאה מהתת מודע. הוא אומר, החרש היה ליבם. ואז הוא מבין מה קרה לו. במילא מה העצה שהוא נותן לתלמידים הצעירים, הווה גולה למקום תורה. אל תחשוב שאפשר ללמוד תורה על חוף הים. אל תחשוב שאפשר ללמוד תורה באזור הנוחות שלך. בשביל תורה צריך להתנתק, צריך להתמקד, עינה לידו ושמתי לך. צריכים ללכת לעיר מקלט, צריכים ללכת למקום שהוא מרוחק מהמקום הרגיל שלך, ושם ללמוד תורה. בואו נקרא מה שאומר הרבי, ליקוטי שיחות מובאה מספר 3 ב' 626. צריך לפרסם, אין הרבה דברים בליקוטי שיחות שכתוב עליהם צריך לפרסם. אולי 3-4 דברים, יש על התקנה של נרות שבת קודש, וגם על העניין הזה. זה העניין שצריך לפרסם. השם אומר ליהודים, אני נותן לכם 29 ימים שבהם אפשר להיקרא מכל ההרגלים השליליים והנהגות הקודמות, ונס שמה. עליכם לברוח לתוך סדר והנהגה של חודש אלול ולהתיישב שם. וכך תוכלו לתקן את כל מה שלא היה כדי בעי עד כעת, ובמילא הדבר יהיה למקלט מכל אדם מכל הקטרוגים. מה המקור לזה? רבי נהוראי אומר, רבי גולה למקום תורה. אומר המדרש שמואל באבות, מי הוא רבי נהוראי? הלא הוא רבי אלעזר בן ערך, ששכח תלמודו על שהלך למקום ליצנים השוטים במזרקי יין, ונמשך אחריהם, וכשחזר בא אל המקרה בספר תורה החודש הזה לכם, וקרא אחרי שהיה ליבם. ובאו רבנן רח מעלי ועדר תלמודי. רבנן התפללו עליו וחזר לו הזיכרון, חזר לו הלימוד. ובהיות שלו בכל שעה התרח השניסה, הזהיר התנה שיהיה גולה למקום תורה ולא למקום השוטים במזרקי יין. באותו יסוד, ראיתי פעם מפרשים, עוד סיפור שכולם מכירים, סיפור תמוע מאוד מאוד, בעזרת השם בשבוע הבא, כנראה נרחיב בזה. סיפור על רבי עקיבא, כולם מכירים. רבי עקיבא גיל 40, התחתן עם אישה טובה, כל מה שהיה לו הוא היה חייב לה, נסיכה, הבת של כלבה סבוע, דחפה אותו ללכת ללמוד, בגיל 40 הוא הולך ללמוד. הולך ל-12 שנים, כולם מכירים את הסיפור, אחרי 12 שנים הוא חוזר הביתה, והוא בא לדפוק בדלת. 12 שנים הוא לא היה פה, הוא לא ראה את אשתו, הוא לא ראה את הילדים, לא יודע מה קורה. הוא שומע אותה מדברת עם שכן. שכן מאחורי הדלת, מתחיל ככה, אתם יודעים, גיד לה, עזבי, הוא לא יחזור, מה את חושבת עליו, מה את זה, 12 שנים הוא לא פה, הוא שכח אותך, הוא פיתח קריירה חדשה. ואז רבי עקיבא שומע אותה, ורבי עקיבא ככה במתח לשמוע מה היא תענה. והיא עונה לשכן, אם הוא היה שומע לי, ככה עונה רחל, אשתו של רבי עקיבא, אם עקיבא היה שומע לי, היה נשאר בישיבה עוד 12 שנה. לא היה חוזר הבית. עכשיו, אני יודעת למה הוא מסוגל. אם היה שומע לי, היה נשאר שם עוד 12 שנה. כי אני יודעת למה הוא נועד, למה הוא מסוגל. שומע את זה רבי עקיבא, מסתובב והולך לעוד 12 שנים. וחוזר אחרי 24 שנים עם 24 אלף תלמידים. כל אחד שקורא את הסיפור, מה שואל את עצמו? תגיד לי, אתה לא יכול להגיד ערב טוב? בסדר, אתה הולך לעוד 12 שנים. היא חיכתה לך פה לבד 12 שנים. אתה לא יכול להיכנס, להוריד את הידית, להגיד לה ערב טוב, לאכול איתה ארוחת ערב, לישון שני לילות בבית ולחזור לעוד 12 שנים לישיבה? מה זה ההתעלמות הזאת? אוקיי, היא אמרה שילך עוד 12 שנים, הוא מסתובב והולך. היא לא ראתה אותך, היא לא יודעת איך אתה נראה. 12 שנים, תגיד ערב טוב. שבאתי פעם, ראיתי פעם אומנם, ולא בספר חב"ד, ראיתי את זה אצל רבי חיים שמואלביץ, בשיעורי מוסר, היה ראש ישיבת מיר, אומר רעיון נפלא. מה שרבי עקיבא למד מרחל, שהוא צריך ללמוד 24 שנים, ו-12 ועוד 12 זה לא 24. כשהוא מפסיק באמצע, אפילו לשני לילות, ואוכל חביתה בבית, זה כבר לא יהיה 24 שנים. זה יהיה 12 ו-12. ממנה הוא למד שהוא צריך 24 שנים להיות טבול בגמרא. זה יהפוך אותו באמת למה שהוא. והוא אומר, למה הדבר דומה? הוא אומר, נתאר עצמנו אדם שמחמם מים בקומקום. הקומקום צריך לעמוד 5 דקות להתחמם. עכשיו הוא אומר לעצמו, רגע, למה זה 5 דקות? אני אחמם אותו דקה, לחסוך חשמל. אני אחמם אותו דקה. אחרי כמה דקות יפעיל אותו לעוד דקה. אחרי כמה דקות לעוד דקה. אחרי כמה דקות לעוד דקה. לעולם המים לא ירתחו. בשביל לרתוח המים צריכים 5 דקות, לא 5 פעמים דקה. 5 דקות. אומר רבי עקיבא, אני צריך 24 שנים ללמוד תורה. לא 12 ועוד 12, אז הוא לא מפסיק אפילו לרגע אחד. הרעיון הוא, הווה גולה למקום תורה. אי אפשר לשבת בבית, לראות בערב איזה שיעור ולצאת מזה ידי חובת לימוד תורה. זה לא לימוד. לימוד צריך להיות באופן שאתה נכנס בתוך העניין, שאתה מתנתק מהטלפונים, מתנתק מכל מה שאפשר. אז כל השנה אי אפשר לעשות את זה. אבל חודש אחד בשנה, הווה גולה עינה לידו ושמתי לך, חודש אחד אפשר בהחלט לעשות את זה, להתרכז, כמו שאמרנו, רבע שעה 20 דקות ביום, וזה יכול לתת דבר עצום. לפי היסוד הזה, אני רק אמר עוד דבר אחד, הרבי תירץ עוד שאלה עצומה. יש רמב״ם מאוד מאוד משונה. הרמב״ם מביא הלכה, זה לא המקור של הרמב״ם, זה מובא במדרש ספרי, והרמב״ם פוסק את זה להלכה. הרמב״ם פוסק שערי המקלט היו רק בארץ ישראל. גם אם אדם רצח בארצות הברית, רצח בלונדון, רצח ב... לא יודע איפה, בברצלונה, הוא היה צריך לבוא לעיר מקלט בארץ ישראל. ככה הרמב״ם פוסק. וזאת הלכה מאוד מאוד משונה. למה ערי מקלט צריכות להיות דווקא בארץ ישראל? מה זה משנה איפה הם? אדרבה! לפי ספר החינוך שאמרנו קודם, שהרעיון של עיר מקלט זה מה? להרחיק אותו עונש גלות. בוא נשים אותו בגולגים בסיביר, שיהיה מאוד רחוק. כמה כבר רחוק הוא בארץ ישראל? הוא רצח ברעננה, הוא הולך למקלט בשכם. נו בחייך, זה נקרא גלות? תשים אותו בסיביר, תשים אותו באוסטרליה, בערבות אוסטרליה. למה לא להגלות אותו רחוק מהבית? מה פתאום בארץ ישראל? מהרבי רעיון כל כך יפה. כי היות שהרעיון של הגלות זה לבנות אותו. זה להכניס אותו למקום כזה שבו הוא נבנה מחדש, להיבנות מחדש אפשר רק בארץ ישראל. שיקום יכול להיות רק בארץ ישראל. בסיביר זה לא שיקום, בסיביר זה ייאוש, זה לא שיקום. שיקום יש רק בארץ ישראל. כשבן אדם נמצא פה בארץ, והוא מחדש מתחיל לחשוב על החיים, ועל ערך החיים, על קדושת החיים, במילא הוא מתחיל הכל מחדש והוא מקבל תקווה. אז זה הרעיון של אלול, הנה לידו ושמתי לך, זה לא עונש אלול. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 29 יום, שכל אחד יכול להגיד לעצמו, רבע שעה ביום סוגר את הטלפון. רבע שעה ביום אני לומד ומתרכז עם מה שאני לומד ומונח, זה משנה הכל. ואני אסיים בדבר יפה, אולי באמת שחשוב לחיים בכלל. בשמיני עצרת אף של המתחת, הרבי עבר אירוע לב. באמצע הקפות הרבי עבר אירוע לב לעיני אלפי אנשים בבית הכנסת, כולם ראו את זה. הרבי נעשה חיוור מאוד. והוציאו את כולם משם, ואחר כך התברר שהרבי עבר התקף קשה ביותר, שלא ברור איך הוא עבר אותו בדממה. הוא לא רצה להתפנות לבית רפואה, אז הביאו את הבית רפואה אליו. ובתוך כמה שעות הפכו את המקום הזה לחדר טיפול נמרץ, בכל הציוד וכל הרופאים. עכשיו, בין הרופאים התחילו לחפש רופאים בכל אמריקה, רופאי לב גדולים. הרופא שהכי התמסר לרבי והכי התחבר עליו, קראו לו דוקטור איירו וייס, משיקגו, קרדיולוג גדול בעל שם עולמי, שהתמסר מאוד מאוד לטיפול ברבי. הוא נשאר שם גם במשך כמה שבועות, והבא כל הזמן לביקורות. הוא סיפר, סיפר את זה אחר כך, שערב אחד שהוא ככה יושב לבד עם הרבי בחדר, ואתם יודעים, עם רופא לפעמים יש קירוב. והוא אומר לרבי שהוא רוצה, והרבי הזה כמעט לא יצא לחסידים, היה שקט. הרבי היה יותר פנוי. אז הוא אמר שהוא רוצה לפתוח את הלב בפני הרבי ולבקש עצה למשהו. וזאת העצה שכולנו זקוקים לה. הוא אומר, רבי, תראה, מבחינה מקצועית, הגעתי לשיא החיים שלי, כל החלומות שלי התגשמו. אני קרדיולוג, בכל אמריקה מכירים אותי, גם מחוץ לאמריקה מכירים אותי, ניתוחי לב בכל העולם, הרצאות במזרח, הרצאות בכל מקום, אני מבוקש כמו שלא הייתי מעולם, כל החלומות המקצועיים שלי התגשמו. אבל ברמה האישית, אני מאוד מאוד לא מסופק. אני לא בבית, אני לא רואה את אשתי, אני לא רואה את הילדים, כולם מרוצים, חוץ ממני ומאשתי. אז מה עשינו בזה? מצד שני, תגיד לי בסדר, אז יום אחד בשבוע, אל תלך לבית חולים. זה לא ככה, כל דקה שאני עובד זה הצלת חיים. ניתוחי לב זה הצלת חיים ממש. אני לא יודע איך לתווך בין שתי השליחויות של החיים שלי. הקדוש ברוך הוא נתן לי גם שליחות בבית וגם שליחות בחוץ. איך אני מתווך בין שני הדברים? הרבי אמר לו, אני אגיד לך מה אני עושה. גם לי יש את הבעיה הזאת, גם הרבי אדם מאוד מאוד עסוק. וגם יש רבנית שנתנה הכל וויתרה על הכל בשביל החסידים. אבל איך אני מקיים את שני הדברים, את שתי החובות שלי? הרבי אמר, אני אגיד לך מה אני עושה. אני כל יום הולך הביתה לשתות כוס תה עם הרבנית. והזמן הזה שאני עם הרבנית, אמר הרבי, הוא חשוב אצלי כמו להניח תפילין. הוא קדוש אצלי כמו להניח תפילין. כמו שלהנחת תפילין לא יקרה מצב שאין לי זמן. גם אם זה יום שאתה בטיסות ובריצות והרצאות כל היום, להנחת תפילין אתה תמצא את החמש דקות או רבע שעה או חצי שעה או 40 דקות שצריך בשביל זה. גם לזה אני לעולם לא מוותר. זה קדוש אצלי. ומה שהרבי אומר בעצם, ה-20 דקות האלה של הקוסטייטה, היות שזה קבוע וזה אף פעם לא מוותר על זה, זה נותן את כל מה שצריך. מה בעצם הרבי אומר כאן? הרבי אומר שערי מקלט צריך ליצור כל הזמן. אדם חכם הוא אדם שיש לו ערי מקלט, שיש לו סדר בזמן. הוא עובד והוא מצליח והוא מתמסר, הוא לא כל היום בבית. הוא עושה הכל. אבל יש לו את הזמנים הקדושים, לא הרבה, שהוא לא נוגע בהם. שהטלפון סגור והוואטסאפ סגור, ובזמן הזה אני בבית, ואין פגישות ואין עניינים. בזמן הזה אני עם האישה והילדים, או עם הבעל והילדים. הרעיון הזה, אדם שמנהל את הזמן שלו, שיש לו ערי מקלט בזמן, זה אדם שהחיים שלו נראים אחרת לגמרי. אז זאת העצה של אלול. העצה של אלול היא, שצריכים לעבוד וצריכים להצליח בחיים ולעשות כל מה שאפשר, אבל אינה לידו ושמתי לך. לעשות בזמן רגעים ששייכים רק לנו, שאנחנו מתעסקים עם הקדוש ברוך הוא, שמתעסקים עם עצמנו, מתעסקים עם המשפחה, וזה נותן לבזרת השם את הכוח, כמו שאמרנו, לקבל את ההחלטות הטובות, ליישם אותן ולהתחיל מחדש. אני רק אסיים בקטע הזה שהבאתי מהרבי, למה הרי מקלטם בארץ ישראל דווקא? עד רבה אמרנו, רחוק, נשלח אותו לסיביר, למה בארץ ישראל? אומר הרבי, כי להתחיל מחדש, מתחילים רק בארץ ישראל. שיקום יש רק בארץ ישראל. ספר המצוות להרמב"ם, מצוות עשה קוף עין וו, סנהדרין נוהגת, סוף מובא השלוש. סנהדרין נוהגת בין בארץ, בין מחוץ לארץ. הדיינים ישבו גם שם, לא רק פה. אז אם הם יושבים שם, למה הם צריכים לשלוח את הרוצח לפה? יכול אפרי מקלט יהיו נוהגות בחוץ לארץ. תלמוד לומר, אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, לכל מושבותיכם. אלו הדיינים נוהגים בין בארץ, בין מחוץ לארץ, אבל הרי מקלט אינן נוהגות אלא בארץ. מסביר הרבי למה. לקוטי שיחות ב' 381. אם זה היה רק כמו ספר החינוך שאמרנו, עד רבה עונש, לך אותו רחוק. אבל אומר הרבי, זה לא רק כמו ספר החינוך. זה שיקום חיובי, זה התחלה חיובית של החיים. בתשובה יש שם שני עניינים. חרטה על העבר וקבלה על העתיד. החרטה על העבר היא ראויה כאשר הוא מקבל על עצמו להתנהג מכאן והלאה כראוי. משום שאם לא, הרי זה כתובל ושרס בידו. לכן הרי מקלט הוא בתחומי ארץ ישראל, משום שכל עוד הוא נשאר מחוץ לתחומי ארץ ישראל, כאילו במובן הרוחני. מה זה ארץ ישראל? מקום שרצה לעשות רצון קונה. אם הוא נשאר מחוץ לארץ ישראל במובן הרוחני, הוא כאילו לא מתחרט. במה מתבטאת החרטה שלו? לכן אף שערי מקלט קולטות גם רוצח מחוץ לארץ, אבל הגלות עצמה צריכה להיות בתוך תחומי ארץ ישראל, ונס, שמה. נסיים בדברים הידועים של הרמב״ם, כן. אבל זה, אתה צודק, טוב שיערת את זה לפני שאנחנו מסיימים, זה נכון, אבל משה קידש את הערים האלו וכאילו התחיל, הרי לעתיד לבוא זה יהיה שייך לנו השטח הזה, לכן משה כבר קידש את הערים האלו, כדי שהוא להכיל על זה חלות של ארץ ישראל, של התחלה של ארץ ישראל. הם מחוץ לארץ ישראל, אבל להיות עדיין לא כבשנו את השטחים האלה, אבל משה קידש אותם כדי שיהיה עליהם התחלה של חלות של ארץ ישראל. סיים בדברים שאומר הרמב״ם, שבדיוק הדבר שאתה אמרת, שהראיה המוחלטת לכך שמשיח, שאנחנו מובטחים שתהיה גאולה, מה הראיה? שהתורה מחייבת אותנו לעשות שלוש ערים בארץ ישראל, מחוץ לארץ. זה, לעשות את הערים מחוץ לארץ, זה עוד לא קרה. מצווה שעוד לא קיימנו מעולם. ומייל אומר הרמב״ם, מוכרח להיות שמשיח יבוא, כי מצוות התורה הן נצחיות, שנוכל לקיים את המצווה הזאת במהרה בימינו, ומייל זה עוד סיבה, לבקש את הגאולה השלמה, נאו ממש.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.